פסחים, דף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים אמר שמואל. אחד, באמצע הלילה הוא מתעורר, מנסה להירדם, הוא לא מצליח. יוצא למרפסת, מוציא סיגריה, מדליק גפרור, בא להדליק את הסיגריה. בינתיים אשתו מתעוררת, שלום, שבת! אתה מדליק אש בשבת. הוא לא איבד את האשתונות. הוא לא הולך לכבות את הגפרור בשביל לא לעבור על מחבא. מניח את הגפרור בנחת. לא מדליק כמובן את הסיגריה, אבל הוא חילל שבת בשוגג, הוא הדליק אש. מה עושים? באותו לילה הוא כנראה לא הצליח להירדם. חילל שבת בשוגג. אולי כן הצליח להירדם. בכל זאת עונג שבת. מוצאי שבת. אחרי הבדלה, הולך מקדיש כבשה לקורבן חטאת. בשביל שמחר הוא יביא את זה לבית המקדש, להקריב קורבן חטאת. ואז הוא שוטף את הנשמה שלו, מתקן את הפגם שהוא פגם, ונקי, כמובן עם חזרה בתשובה, כאילו לא חילל שבת. בחורת בבוקר, הוא לא ידע שהכבשה הזאת היא מעוברת. נולד ולד. ולד חטאת, יש פה שתי חטאות, מה עושים? הוא לא צריך להביא שתי חטאות על חילול שבת אחד. עכשיו, את החטאת הזאת הוא הקדיש בשביל החילול שבת, אז הוא לא יכול להשתמש עם החטאת השנייה לרזרבה, אם חלילה פעם הבאה הוא יחטא עוד פעם. מה עושים עם הוולד חטאת? כשמשה רבינו הוריד את התורה על הר סיני, חוץ מהתורה שבכתב, המצוות שכתובות מפורש, שהוא הביא איתו, הוא הביא איתו מה שנקרא הלכה למשה מסיני, הלכות בעל פה שהוא קיבל מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, זה אחת מההלכות האלה. ולד חטאת הולך למיטה. מה זה למיטה? אתה לא יכול להקריב אותו, אתה לא יכול לפדות אותו, אין לך מה לעשות עם החטאת הזאת, מחכים עד שהיא תמות. עכשיו, יש חמש חטאות שהולכות למיטה. דיברנו על דוגמה אחת, יש עוד ארבעה, עוד ארבע דוגמאות. יש מה שאומרים, תמורת חטאת. אם הוא לוקח את הבהמה של החטאת, מסתכל, אומר, מה, כזאת חטאת אני אביא? איזה חטאת צנומה. אני צריך חטאת מפותמת בשביל לחפר על האבון שלי. אמר, טוב, אני מעביר את הקדושה מהחטאת הזאת לבהמה תחולי. אין דבר כזה. אסור להמיר, אסור להחליף את הקורבן חטאת. ואם החליף, הוא ותמורתו שניהם קודש. בסדר? אז יש לו פה חטאת ויש פה תמורת חטאת. מה עושים עם תמורת החטאת? גם היא הולכת למיטה. החטאת השלישית שהולכת למיטה, אם הבן אדם לא הספיק להקריב את הקורבן וחלילה נפטר, הסתלק לבית עולמו, החטאת שלו, לא מקריבים אותה, היא גם כן הולכת למיטה. זה החטאת השלישית. החטאת הרביעית, הכבשה צריכה להיות עד גיל שנה, בשנה הראשונה של החיים שלה. אם היא כבר מעל גיל שנה, היא פסולה לקורבן חטאת. חטאת שעברה שנתה, מה אתה עושה איתה? אז בתנאים מסוימים היא הולכת גם כן למיטה. ומה החטאת החמישית שהולכת למיטה? חטאת שלשמה התכנסנו, כמו שאומרים. חטאת שעבדה. הוא הקדיש את הקורבן חטאת, כבשה, הנה עבדה. מה עושים? חפשים, חפשים, לא מוצאים אותה. אבל האדם רוצה להתכפר. הלך הקדיש כבשה אחרת. הקדיש כבשה אחרת, והוא בא להקריב אותה בבית המקדש. זה בזמן שאפשר להקריב. הוא בא ביום, רוצה להקריב את הכבשה בבית המקדש, והנה הוא מוצא את הכבשה הראשונה שנעבדה. ביום, בזמן שאפשר להקריב את ה... את החטאת. יש לכבשה הזאת דין, לכבשה שנעבדה, דין חטאת שעבדה. ומכיוון שהיא חטאת שעבדה, היא הולכת גם כן למיטה. וכמובן מדובר פה שהיא נמצאה ביום, היא הייתה עבודה גם ביום, בזמן שאפשר להקריב את הקורבן חטאת. אם הייתה עבודה בלילה ובלילה מצאו אותה, ולא הגיעה, ביום היא אף פעם לא הייתה עבודה, אז אנחנו בהמשך נראה שהיא לא נחשבת חטאת שנעבדה. בשביל שהיא תהיה חטאת שנעבדה, היא צריכה להיות עבודה ביום, בזמן שהיא ראויה להקרבה, ואם היא הייתה חלק מהיום עבודה, גם אם היא נמצאה, היא נחשבת חטאת שעבדה והיא הולכת למיטה. אם הקדישו, כמובן, מדובר פה שהקדישו חטאת אחרת, אם הקדישו את החטאת אחרת, והיא הייתה עבודה בקצת זמן משך היום, היא הולכת למיטה. זה חטאת שעבדה. הולכת למיטה. אמר שמואל, אני רוצה להגיד לכם כלל, כל שבחטאת מתה, כל מקרה מהחמישה מקרים שדיברנו, שהקורבן חטאת הולכת למיטה, אז אם זה מקרה ששייך בקורבן פסח, כמובן לא ולד, כי בקורבן פסח לא שייך ולד פסח, כי הרי פסח מגיע מזכר, מכבש או עז זכרים, אז לא שייך ולד, רק בכבשה או בעיזה שייך ולד. אבל בכל אופן, ארבעה דברים האחרים ששייכים גם בקורבן פסח, הוא יקרב שלמים, ומה שאנחנו נתמקד, זה לעניין קורבן פסח שנאבד. כי במסקנה של הגמרא בעצם זה מה ששמואל התכוון לומר. התכוון לדבר על אבדה, על קורבן שנאבד. חטאת, אמרנו שאם הקורבן היה אבוד ביום, והקדישו קורבן חטאת אחרת, ואז מצאנו את הקורבן חטאת הראשונה, היא הולכת למיטה, אז במקביל, בקורבן פסח, אם הקדיש קורבן פסח, והקורבן פסח נאבד, הלך והקדיש קורבן פסח אחר, והגיע החצות, שזה זמן במקביל ליום, בקורבן חטאת, שאפשר להקריב את הקורבן ביום רק, בקורבן פסח אי אפשר להקריב כל היום, אז בקורבן פסח זה שייך רק בי"ד בניסן, אחרי חצות. אם זה היה אבוד, הקורבן פסח הראשון, בזמן אחרי חצות של יום י"ד בניסן, והקדישו קורבן פסח אחר, אז אפילו אם אחר כך מצאו את הקורבן פסח האבוד, אבל מצאו אותו אחרי חצות של ערב פסח, אז הוא קרב שלמים. ככה אומר שמואל. שמואל מביא פה עוד דבר, והגמרא במסקנה תגיד שזה באמת הוא לא אמר את הדברים האלה. הוא אומר, כלל נוסף, וכל מקרה שבחטאת יש בו איזשהו פסול מסוים, ולכן הדין שהוא רואה, הקורבן יראה עד שיהיה בו מום, ואז פודים אותו בכסף, או שמביאים חטאת אחרת, או שלא שייך להביא חטאת אחרת, אז הולך לנדבה, לקורבנות עולות ציבור. אז אם זה בקורבן פסח, נמי רואה. גם בקורבן פסח, הפסול הזה, יחכו עד שיהיה רואה, הכוונה יראה בעדר, עד שיהיה בו, יראה במראה, עד שיהיה בו מום, ואז יהיה אפשר לפדות אותו, ובכסף יקנו קורבן שלמי. קורבן פסח, אם אתה לא מקריב אותו כקורבן פסח בערב פסח, אז הוא קרב בתור קורבן שלמים בשאר ימות השנה. אבל בעצם המסקנה של הגמרא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, ואנחנו נגיד את זה כבר עכשיו, כי זה יכול להקל עלינו במהלך כל הסוגיה, בעצם מה ששמואל בא לומר, זה דבר מאוד פשוט. הוא בא לדבר על אחד המקרים של קורבן חטאת, שהולכת למיטה. חטאת שעבדה. מקרה כזה, שהיא מתה, למה? כי הייתה עבודה בזמן שהיא ראויה להקרבה ביום, והקדישו קורבן חטאת אחרת, אז החטאת הזאת הולכת למיטה. אז אותו דבר גם בקורבן פסח. אם היא הייתה עבודה אחרי חצות, בזמן שהיא ראויה להקרבה, ולא הקריבו אותה, אלא מה היא הייתה עבודה, אז הקדישו קורבן פסח אחר, הקורבן פסח, אם מצאו אותו אחרי חצות, העבוד, אז הוא נחשב קורבן פסח שלא מקריבים אותו, אלא מקריבים את הקורבן פסח החדש שהקדישו בזמן שהקורבן פסח הזה היה אבוד, והוא יהיה קרב שלמים. זה הכלל. כל שבחטאת מתה, בקורבן פסח קרב שלמים. עכשיו, אם אנחנו נחדד את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, בעצם במסקנה של הגמרא גם, מה ששמואל בא לומר, שים לב לפרט. בגלל שהקורבן פסח היה אבוד עדיין אחרי חצות של ערב פסח, לכן הוא יהיה קרב שלמים. אבל אם מצאת את הקורבן פסח הזה לפני חצות של ערב פסח, וכשהגיע החצות היה לך פה שני קורבנות פסח, גם האבוד וגם החדש, אז אתה יכול בעצם להקריב כל אחד מהם. ויותר מזה, הקורבן פסח האבוד הוא עוד הקורבן הראשון שהקדשת. ואז, במקום להקריב את האבוד, הלך אדם והקריב את הקורבן פסח החדש, זה נחשב שהוא דחה את הקורבן פסח האבוד, ואז לא יקריבו אותו בעצמו כשלמים. כמו שבדרך כלל פסח, אם אתה לא מקריב אותו כפסח, אתה מקריב אותו כקורבן שלמים. אם לא הקרבת אותו בערב פסח, אז אתה מקריב אותו בשאר ימות השנה בתור קורבן שלמים, כמו החידוש הידוע, שקורבן פסח בשאר ימות השנה קרב שלמים במותר פסח. אלא כאן בגלל שדחית אותו, בעצם היו פה את שני הקורבנות פסח. ואתה, את שניהם, כשהגיע החצות, בעצם היה פה את שניהם, כי הרי מצאת את הקורבן האבוד כבר לפני חצות. והיית יכול להקריב את האבוד והקרבת את החדש? אז דחית את האבוד, זה לא נקרא מותר פסח שקרב שלמים, אלא עכשיו פסח דחוי. אז מה יהיה הדין של הקורבן פסח הזה? הוא יהיה צריך לצאת למראה, נמתין עד שיהיה בו מום, ואנחנו נפדה אותו ובכסף נקנה קורבן שלמים, לא הוא עצמו יהיה קרב שלמים. זה בעצם התוצאה בדבריו של שמואל, כמו שהגמרא מביאה במסקנה. בעצם שמואל בא פה בהבחנה ברורה ואומר, בשביל להחליט, האם הקורבן פסח שנאבד, הוא נחשב מותר פסח, לא דחיתי אותו, הוא בעצמו יקרב שלמים במשך השנה, או שאני מחשיב את הקורבן פסח האבוד הזה כדחוי, זה תלוי מתי מצאתי את הקורבן פסח. הקורבן פסח האבוד, אם מצאתי אותו אחרי חצות, זאת אומרת, שבזמן חצות היה לי פה רק את הקורבן פסח החדש, לא היה לי את הקורבן פסח האבוד, כבר היה אבוד ממני. אז אם כן, הקורבן פסח הזה לא נחשב דחוי. אלא מה הוא נחשב? הוא נחשב מותר פסח. זה מובן למה לא הקרבתי אותו. כי הוא לא היה פה בזמן של חצות. ומי כן היה פה בזמן של חצות? הקורבן החדש. לכן אותו צריך להקריב. ובתוספת לזה, מסביר רבי יחזקאל הלוי לנדו, זכר צדיק לברכה, מפורסם על שם ספרו הנודע ביהודה, יש לו ספר על השס, חיבור על השס, צלח. השס צלח, הוא כותב בספר הצלח, שמכיוון שכשהיה חצות, היה לנו פה רק את הקורבן פסח החדש, אז אם כן, לכתחילה צריך דווקא אותו להקריב. כי הוא כעת נחשב ראשון. כי אין לי, בזמן חצות לא היה לי את הקורבן האבוד. אז זה שלא הקרבתי את האבוד, זה לא נחשב שדחיתי אותו. כי לא הייתי צריך להקריב אותו. כי הוא לא היה בזמן של חצות, היום בערב פסח. ולכן, הוא לא נחשב דחוי, יהיה קרב שלמים בשאר ימות השנה. אבל אם מצאתי את הקורבן פסח האבוד לפני חצות, וכשהגיע חצות, היה לי פה שני קורבנות פסח, והאבוד הוא הרי הראשון שהקדישו, ובמקום להקריב אותו כקורבן פסח, הקרבתי את החדש, זה נחשב שדחיתי אותו, ואז הוא לא קרב עצמו שלמים, אלא יראה עד שיהיה בו מום, ונפדה אותו, ובכסף נקנה קורבן שלמים. בעצם זה דעתו של שמואל. הדעה שלו היא לא מחודשת. כבר ראינו את זה בשיעור הקודם, זאת הייתה דעתו של רבי זרע. שלפי דעתו של רבי זרע, בשביל לקבוע האם הקורבן פסח האבוד שנמצא בערב פסח, האם הוא נחשב מותר פסח, שהוא לא דחוי, ואפשר להקריב אותו כשלמים בשאר ימות השנה, או שהוא נחשב דחוי, זה מתי מצאתי אותו. האם מצאתי אותו לפני חצות של ערב פסח? שאז כשהגיע החצות, הוא עמד פה לפנינו ראוי להקרבה ודחינו אותו, אז הוא נחשב דחוי? או שמצאנו אותו אחרי חצות, שאז כשהגיע חצות הוא פשוט לא היה פה לפנינו, אז אפילו, ואז מה היה כן לפנינו? רק החדש, לכן הוא זה שצריך להקריב אותו קורבן פסח, ואם כן האבוד, זה שאנחנו דוחים אותו, זה לא בגלל שהוא דחוי, אלא פשוט יש לנו מצווה להקריב את החדש, כי הוא היחיד שהיה פה בזמן של חצות. זה דעתו של שמואל. ורבי יוחנן אמר, על הנקודה הזאת הוא בא לחלוק עליו. אין הפסח קרב שלמים הוא בעצמו, ואין צורך לפדות אותו, אלא הוא בעצמו יהיה קרב שלמים, אלא לא מספיק שהוא נמצא אחרי חצות, אלא שנמצא לאחר שחיטה של הקורבן החדש. אז זה מוכח שלא דחית אותו, אלא הוא יהיה מותר פסח שקרב שלמים. אבל אם הקורבן פסח האבוד נמצא קודם שחיטה, ואם כן, בזמן שחיטת קורבן הפסח, היו לי כאן שני פסחים, האבוד והחדש. ובמקום להקריב את האבוד, הקרבתי את החדש, בעצם זה מחשיב שדחיתי את האבוד, הוא פסח דחוי, והקרבתי את החדש. אז אם כן, הפסח הזה נחשב פסח דחוי, והוא עצמו לא יקרב שלמים, כי דחיתי אותו בידיים. אלא, הצטרכו להמתין שיהיה בו מום, ולפדות אותו ובכסף לקנות קורבן שלמים. בעצם למעשה, במסקנה של הגמרא, הוויכוח היחיד בין שמואל לבין רבי יוחנן, זה אותו ויכוח כמו שלמדנו בשיעור הקודם בין רבא לבין רבי זרע. מה קובע האם הפסח האבוד נחשב דחוי או שהוא מותר הפסח? אם הוא נחשב דחוי שהוא עצמו לא יקרב שלמים אלא בדמיו, אחרי שיהיה במום ונפדה אותו נקריב שלמים, או שהוא עצמו יקרב שלמים כי הוא לא נחשב דחוי, ואפשר להקריב אותו בעצמו כקורבן שלמים בשאר ימות השנה. לפי דעתו של שמואל, מה שקובע זה האם מצאו אותו לפני חצות, שאז בעצם אותו היו אמורים להקריב, וזה שלא הקרבנו אותו זה נחשב דחוי, או שהוא נמצא אחרי חצות, שאז אותו לא היינו אמורים להקריב, אלא את החדש, ואז זה שלא הקרבנו אותו הוא לא נחשב דחוי. זה דעתו של שמואל. לעומת זאת רבי יוחנן סובר שהזמן שקובע, מה שקובע יותר דיוק, זה האם הקורבן האבוד היה פה בשעת שחיטה של הקורבן פסח החדש, או לא. אם הוא היה בזמן שחיטת קורבן פסח החדש, למה אתה שוחט את החדש ולא את האבוד? אתה דוחה את האבוד. זה נקרא שדחית אותו, ואותו בעצמו לא תקריב כשלמים, אלא רק בדמיו תקריב קורבן שלמים. אבל אם הוא לא היה פה בזמן השחיטה של הקורבן פסח החדש, אז מובן למה שחטנו את הקורבן פסח החדש. לא התכוונו לדחות את האבוד, אלא פשוט האבוד לא היה פה. אז אם כן לא דחינו אותו בידיים, אז הוא עצמו כן יכול להיות קרב כשלמים. מתקיף לרב יוסף. מביאה הגמרא קושייה של רב יוסף על החלק השני בכלל של שמואל, שאמרנו שבהמשך הגמרא תגיד שהוא באמת לא אמר את הדברים האלה. הוא כלל ההוא, וכי אפשר להגיד כזה כלל, שבכל בכל המקרים שבקורבן חטאת, אנחנו אומרים ששולחים אותו למראה עד שיהיה בעומום ואז פודים את הקורבן. אז גם בקורבן פסח, באותו פסול אנחנו נגיד ששולחים אותו למראה עד שיהיה בעומום ונפדה את הקורבן. והרי חטאת, שאפשר להקריב קורבן חטאת מכבשה או מסעירה, אבל רק עד גיל שנה. אבל שעברה שנתה, מה הדין בקורבן חטאת? דלראייה אז לה. תראה עד שיהיה במום, ואז נוכל באמת עם הכסף לפדות את זה, ובכסף להביא קורבן חטאת אחרת. כמובן מדובר פה בחטאת שעברה שנתה, בלבד, שאין בה פסול נוסף. לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, על המקרה הזה, דאמר רבי שמעון בן לקיש, חטאת שעברה שנתה, היא הולכת למראה באמת. רואים אותה כאילו היא עומדת בבית הקברות. נו, מה תעשה איתה בבית קברות? תוציא אותה משם, כן? אבל אתה לא יכול להוציא אותה משם, כי רואים אותה כאילו נשארת בבית הקברות. אז אי אפשר להקריב אותה, כי כהנים צריכים להקריב אותה, וכהנים לא יכולים להיכנס לבית הקברות. אז מה עושים איתה? ורואה, תראה עד שיהיה במום, ותמחר, ועם הכסף מה יעשו? הכניסו את זה לתוך קופות מיוחדות ששם מכניסים את הכסף, ואז הכהנים כשצריכים להקריב קורבנות או לא ציבור, לוקחים מהקופה הזאת. זה לעניין חטאת שעברה שנתה, ובמקביל, בפסח, גם תגיד שזה הולך לראייה, ואילו בפסח כהי גוונה. פסח גם כן מקריבים מכבש או עז, כמובן גדי בשנה הראשונה שלו, רק עד גיל שנה, עד שהוא, עד השנה, רק בשנה הראשונה של החיים שלו. אחרי שהוא בן שנה כבר אי אפשר להקריב אותו יותר לקורבן פסח. קורבן פסח שעברה שנתו, קרב שלמים, אז אם כן אתה רואה מקרה של קורבן חטאת שהולך למראה, ובמקביל בקורבן פסח לא יראה, לא הולך למראה, אלא קרב שלמים, מה הראיה שבקורבן פסח שעברה שנתו, קרב שלמים. דתניה, תורה לגבי קורבן שלמים כותבת שאם רוצים להביא קורבן שלמים מן הצון, אז מפרט, תלוי, אם אתה רוצה, יש הרי שני סוגים של צון, יש כבש או עז, אז אם אתה רוצה להביא מכבש, אז אתה מביאים את כל ההלכות של קורבן שלמים לגבי כבש, ואם אתה רוצה להביא מן העז, אז מביאים את כל ההלכות מה הדין לגבי אם אתה רוצה להביא קורבן שלמים מעז. עכשיו, אם אתה אומר את הדינים של אם עז, אז אני מבין לבד שעד עכשיו דיברת על כבש, כי אין עוד סוג אחר של צון. אז למה צריכים לכתוב כבש בכלל? אז המילה כבש מיות, כסף, או כבש, כמובן כסף, מיותרת. וזה שכתוב אם כסף, זה בוודאי מיותר. אז מזה דורשים בברייתא. זה שכתוב כסף, זה לבד מיותר. אז מה לומדים מזה? לרבות את הפסח לעלייה, ש כשבאים להקריב קורבן פסח, הרי יש חלק מהקורבן שמקטירים על גבי המזבח. את היותר, את הכבד, את הכליות, מקטירים על גבי המזבח. זה לא נאכל, החלקים האלה. באה התורה לחדש שכמו שבקורבן שלמים, חלק מהאימורים שמקטירים אגבי המזבח, אם זה כבש, זה גם את העלייה, את הזנב של הכבש, גם זה מקטירים אגבי המזבח. אז גם בקורבן פסח, ששם זה לא כתוב מפורש, אנחנו נלמד מקורבן שלמים, שגם שם אנחנו נקטיר את העלייה, את הזנב על גבי המזבח. זה לומדים מהמילה כסף. כשהוא אומר אם כסף, מה המילה אם באה לרבות? לרבות את הפסח שעברה שנתו, שמה הדין שלו? שהוא קרב כקורבן שלמים. לא שולחים אותו למראה עד שיהיה בו מום. וכן, שלמים נוספים הבאים מחמת פסח, כל מיני סוגי קורבנות פסח שלא מקריבים אותם כפסח, אלא הם קרבים כשלמים. כמו תמורת פסח, שבן אדם יש לו כסף שהוא הקדיש לקורבן פסח, ובסוף עלה לו הקורבן בזול, נשאר לו כסף, אז הוא קונה עם זה שלמים עם הכסף הזה שנשאר. פסח שהבן אדם הקריב קורבן, הקדיש קורבן פסח אחד, ובסוף הוא נאבד, הקריב קורבן פסח אחר, בסוף הוא התכפר בקורבן פסח אחר, ונשאר לו עוד קורבן, אז הקורבן ההוא הופך להיות שלמים. אז כל מיני מקרים שפסח, הקורבן, במקום להקריב אותו כפסח, אנחנו מקריבים אותו כקורבן שלמים, הבא התורה לחדש, אל תחשוב שמקריבים אותו כשלמים רק לגבי זה שהוא יהיה נאכל לשני ימים כמו קורבן שלמים. לא, הוא לא נאכל לשני ימים מותר הפסח. לעניין מה אנחנו מחשיבים את הקורבן פסח כקורבן שלמים? לכל מצוות שלמים. עד כדי כך שקורבן פסח אתה לא עושה בו סמיכה. סמיכה הכוונה שנשענים לפני השחיטה על ראש הקורבן, בקורבן פסח לא עושים את זה, אבל בקורבן שלמים כן. אז הקורבן ההוא שהוא היה פסח והפכו אותו לקורבן שלמים, טעונים סמיכה. קורבן פסח לא צריך לתת נסחים. מה זה נסחים? מביאים סולת עם שמן, עם יין, ביחד עם הקורבן, בפסח לא מביאים את זה. בשלמים כן, אז פה שהפסח הזה קרב שלמים, מביאים נסחים. וקורבן פסח לא מביאים את החלקים של חזה ושוק מתנות כהונה, אבל בקורבן שלמים כן. אז כאן כשאתם מקריבים את זה כשלמים, צריכים תנופת חזה ושוק. הכהן מניף את החזה והשוק, כמו בכל קורבן שלמים. זה לומדים מזה שכתוב עם כסף, המילה עם. ואחרי זה בהמשך, אחרי שמסיימים את כל הדינים של קורבן שלמים שמביאים מכסף, עוברת התורה וכותבת, ואם עז קורבנו, אז הדינים שלו שונים. מה בעצם התורה הייתה צריכה לחלק בין כסף לבין עז? באה התורה ללמד אותנו שיש הבדל. אם עז הפסיק העניין בשביל ללמד, לימד על העז שאין טעון עלייה. אמנם אין לו זנב גדול, אבל אפילו את הזנב הקטן שיש לעז, גם את זה לא מקטירים ביחד עם שאר האימורים, בשביל התורה מחלקת לעניין כבש שמקריבים אותו בקורבן. אז גם את הזנב, את העלייה, מקטירים על גבי המזבח, אבל בעז לא. אם כן, רואים פה שהכלל שאמר שמואל, שבמקרה של חטאת רואה, בפסח גם כן רואה, זה לא נכון. כי הרי חטאת שעברה שנתה תראה, פסח שעברה שנתו קרב שלמים. אלא מתרץ את הגמרא, תירוץ חדש. יש פה גרסה, אמר לי, בעצם לא גורסים את זה. תרץ את הגמרא, כי כאמר שמואל, כל הכלל שלו, כל שבחטאת מתה בפסח שלמים, כל שבחטאת יראה בפסח יראה, כל הכלל שלו הוא מדבר רק באבודים. רק במקרה אחד מבין החמש החטאות המיתות. כמו שפירטנו תוך כדי הדברים. עדיין לא הגענו לגמרי לשלמות, אבל כי אנחנו אמרנו שבעצם כל החידוש של שמואל זה רק לגבי כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים, ומדבר רק לעניין אבוד. אבל פה אנחנו כרגע אומרים, מנסים עדיין לומר, ששמואל דיבר לגבי אבודים, גם בחלק השני של הכלל שלו, שכל שבחטאת יראה, בפסח גם כן יראה. אבל בשאר התחויים באמת לא אמר, לעניין קורבן חטאת שעברה שנתה, ופסח שעברה שנתו, באמת זה הכלל לא קיים. שואלת הגמרא, רגע, ולעניין אבוד. ואבוד, מי משכחת לה? בוא נתייחס לכלל של שמואל רק לעניין קורבן שנאבד והקדישו קורבן אחר במקומו. בוא נגש, והיה בין חטאת לבין פסח. והרי חטאת עבודה בשעת הפרשה. אם האדם הקדיש קורבן חטאת והיא נאבדה, והקדיש קורבן אחר. לרבנן, דלראייה אז לה. לפי, יש ויכוח בין רבי לבין חכמים בעניין הזה, אבל לפי דעת חכמים, החטאת הולכת לראייה. ובעניין פסח, אנחנו לא מוצאים שגם כן זה ילך לראייה. כל שבחטאת לראייה בפסח גם לראייה, לא. פה לעניין פסח זה קרב שלמים, כמו שמיד נראה. אבל בכל אופן, קודם כל נראה לעניין חטאת. איפה אנחנו רואים שלפי דעת חכמים, חטאת שהייתה עבודה בזמן שהפרישו את החטאת השנייה, היא הולכת לראייה. דתנן, קודם כל מביאים פה את דעתו של רבי. הפריש חטאתו, וחטאתו עבדה. מה עשה? הפריש אחרת במקום, תחתיה. ונמצאת החטאת הראשונה. ובשעת הפרשה, אבל היא הייתה עבודה. והרי שתיהן עומדות, יש פה עכשיו את החטאת העבודה שנמצאה, ואת החטאת החדשה. אחת מהן תקרב. ומה עושים עם השנייה? לפי דעתו של רבי, השנייה תמות, דברי רבי. אבל לפי דעת חכמים, וחכמים אומרים, אין חטאת מתה, אלא במקרה שהחטאת נמצאת לאחר שנתקפרו הבעלים עם החטאת החדשה. אז החטאת העבודה מתה. אבל מה תדייק מדברי חכמים? הקודם שנתקפרו בעלים, אם שתי החטאות עמדו פה לפנינו, וקרבנו אחת מהם, אז השנייה נחשבת מותר חטאת, ומה הדין שלה? רואה, היא הולכת למראה לפי דעת חכמים. אז אתה רואה מפה דוגמה שבחטאת רואה. ומה בפסח? גם רואה, מה פתאום? ואילו בפסח, אחד הפסח הראשון עבד, והלכו והפרישו פסח שני, חדש, ונמצא אחר חצות, קודם שחיטה של החטאת החדשה, אז הקורבן פסח האבוד קרב שלמים. היה פה גם את הפסח האבוד וגם את הפסח החדש, והקרבנו את החדש, האבוד קרב שלמים, ואתה לא אומר שיראה? מושיע? גם אם אנחנו מדברים את הכלל של שמואל רק במקרה שהקורבן נאבד והקדישו קורבן אחר במקומו, עדיין הכלל שלו לא תקף. כי פה אתה רואה מקרה שבחטאת תראה, ומה בפסח? לא תראה, אלא קרב שלמים. אז הגמרא מביאה על זה שתי לשונות, לתרץ את השאלה הזאת. לפי הלשון הראשון, שמואל באמת לא סובר כמו חכמים. שמואל כרבי סביר עלי. עכשיו ראינו שבעצם רבי הדעה הראשונה אומרת שחטאת, שהייתה עבודה בשעת הפרשה, ובעצם שתי החטאות עומדות פה לפנינו ובחרו באחת מהם, אז החטאת העבודה באמת לא תראה, אלא היא הולכת למיטה. אז אם חטאת הולכת למיטה, מה שמואל אומר, מה הדין של פסח? כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים, אז מצוין הכלל הזה. שמואל קרב יסביר, אמר, חטאת עבודה למיטה אז לה. אז מקביל, מצוין, כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים. שואלת הגמרא, בסדר, קיבלתי את התשובה, אבל יש לי הערה על זה. והרי, הכל חטאת עבודה לרבי מתה. זה לא משנה אם אתה מצאת אותו לפני חצות, אחרי חצות, ואילו בפסח שנאבד זה כן תלוי. איך דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות, בעצם הנקודה העיקרית פה שהוא נמצא קודם חצות, אם הקורבן פסח נמצא לפני חצות, לפי דעתו של שמואל, כשמגיע חצות, זאת אומרת ככה, נאבד לו הקורבן חטאת, הקורבן פסח, לפני חצות, אז הוא יקריב קורבן פסח אחר. עכשיו מגיע חצות, אם לפני חצות הוא מצא כבר את הפסח שנאבד, עכשיו מגיע חצות, יש לו פה שני פסחים, בזמן שנכנס, שעובר, בדיוק בזמן של חצות, אז אני לא אומר שהפסח האבוד הוא לא אמור להיות קרב. הוא לא נדחה בינתיים הפסח האבוד. אם אתה תלך עכשיו ותבחר בפסח החדש במקום באבוד, אז אתה בעצם דחית את הפסח האבוד, ומה יהיה הדין שלו? הוא לא יהיה קרב שלמים, אלא הוא ילך לראייה. רואה. אז אם כן, במקרה הזה, זה לא מקביל חטאת ופסח. כי בחטאת אם החטאת נאבדה והקדישו חטאת אחרת, ואז היא נמצאה, ויש פה שתי החטאות לפנינו, והקריבו אחת מהן, אז השנייה מה? תמות. ובפסח, אני לא אומר שהשנייה תהיה שלמים, לא, תראה. אז זה לא מתאים לכלל של שמואל. תרץ את הגמרא, ההקבלה בין חטאת לבין פסח צריכה להיות קצת שונה, לא לפני חצות ואחרי חצות. בפסח זה לפני חצות ואחרי חצות, בחטאת זה לא משנה לפני חצות או אחרי חצות. בחטאת זה משנה בלילה או ביום, ובאמת יש את ההבדל הזה. כי הרי, אם החטאת הייתה עבודה רק בלילה, והיא נמצאה בלילה, וכשמגיע היום כבר היא הייתה נמצאת, אז באמת הדין הזה יהיה אותו דבר. קודם חצות, לב עבוד הוא. פסח שנמצא לפני חצות, אתה לא יכול לקרוא לו פסח שנאבד. על זה שמואל לא דיבר. שמואל, אמרנו, המסקנה בדברי שמואל, שכל הכלל שלו נאמר רק לפסול נאבד, שהקורבן נאבד. אבל בשביל שהוא יחשב שהוא נאבד, צריך להיות שהוא לא היה לפנינו בזמן שהוא ראוי להקרבה. אחרי חצות, אבל אם מצאנו אותו לפני חצות, זה לא נקרא אבוד, אז על זה לא דיבר שמואל. שמואל דיבר על המקרים שהקורבן היה אבוד. אז כל שבחטאת מתה בפסח שלמים, כל שבחטאת יראה, אז בפסח גם יראה. איפה אני יודע שפסח לפני חצות זה לא נקרא שהוא אבוד? כדי רבה, דמה רבה, לעניין קורבן חטאת. עבידת לילה, לאו שמה עבידה. אם הקורבן, אדם הקדיש קורבן חטאת, והנה עבדה לו בלילה, הקדיש קורבן חטאת אחרת, ובאותו לילה הוא כבר מצא את החטאת הראשונה, אז החטאת הראשונה לא נחשבת שהיא נאבדה. והיא לא תלך למיטה כמו חטאת שנאבדה, אלא היא תלך לראייה. אותו דבר בפסח, זה לא לילה, בפסח זה לפני חצות, זה גם לא ראוי להקרבה לפני חצות, אז אם הוא נמצא הפסח הראשון לפני חצות, זה לא נקרא אבד. אז אם כן, על מקרה של פסול דחוי אחר של הקורבנות, על זה לא דיבר שמואל, שמואל דיבר רק על פסול אחד, רק על דחייה אחת. רק על עבד, על עבוד, על קורבן שנאבד, אבל פה זה לא נקרא קורבן שנאבד. בסדר. שואלת הגמרא, אלא רואה. מתי אתה מדבר איתי על חטאת שנאבדה? שהיא רואה שבמקביל בקורבן פסח גם כן תראה. רואה לרבי איך היא משכחת לה. הרי לפי דעתו של רבי, כל החטאות שנאבדו הולכים למיטה. ושמואל הרי אמר שני כללים. כל שבחטאת מתה, אז בפסח קרב שלמים, אז מצאנו. אבל איפה כל שבחטאת תראה? איפה יש? אתה אומר ששמואל דיבר רק לגבי, רק לגבי דחייה שנאבד הקורבן. איפה יש חטאת שנאבדה, שהייתה עבודה ביום בזמן שהיא ראויה להקרבה? שאתה אומר, חטאת הייתה עבודה, והיא תלך לראייה, שתגיד שבמקביל גם בפסח היא ילך לראייה. הרי, לפי דעתו של רבי, כל קורבן חטאת שהיה... אבוד, כל קורבן חטאת אבוד הולך למיטה. ועכשיו זה מאוד מאוד פשוט. אם הכלל של שמואל נאמר רק לגבי פסול של נאבדה, שהקורבן נאבד, לא אולי תקרא לו פסול, סוג של דחייה שהוא נאבד, אם הוא דיבר רק על נאבד, אז בסדר, יש מושג קורבן חטאת שנאבד שהולך למיטה, שבפסח ילך ויש שלמים. אבל לפי דעתו של רבי, אין כזה מושג קורבן חטאת שנאבדה שהיא הולכת לראייה. בכל המקרים הולך למיטה, אז אין לך אפשרות להקביל את זה לקורבן פסח, שגם יראה. תרץ את הגמרא, יש מקרה שרבי גם יודע שהחטאת השנייה תראה ולא תמות. באיזה מקרה? שהוא יפריש את שתי החטאות יחד. פשוט מאוד. כי לרבי הושעיה, אמר רבי הושעיה, אדם שיפריש שתי חטאות, לאחריות. זאת אומרת, הוא לא מחכה שחטאת אחת תאבד, ואז הוא יפריש חטאת אחרת. הוא פשוט מפריש את שתי החטאות יחד, שאם אחת תאבד, יהיה לו את השנייה. במקרה כזה, רבי יושעיה סובר שמתכפר באחת מהם והשנייה לא תמות, אלא תראה. שואלת הגמרא בסדר, אז החלק הראשון בכלל של שמואל מסתדר. כל שבחטא תראה, מצאת החטאת שבאמת הולכת למראה. אפילו בעבודה, דבר שדומה לעבודה. אבל ההמשך של דברי שמואל, בפסח גם יראה. במקרה כזה... שיפריש שני פסחים לאחריות בפסח, אם הוא יקריב אחד מהם, השני לא ילך למראה, אלא השני קרב שלמים. ואילו בפסח כי אגב נקרב שלמים, אלא אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק, פסח כי אגב נקרב שלמים, אבל חטאת במקרה הזה, מתה, היא לא תראה. ולכן זה מתאים עם הכלל הראשון של שמואל, שכל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים. שמואל כרבי שמעון סביר על ידי אמר, חמש חטאות מתות, הכוונה שבחטאת שנאבדה והפריש אחר תחתיה, זה לאו דווקא שהחטאת נאבדה ואחרי זה הפריש אחר תחתיה, אלא גם כשהפריש שני חטאות לאחריות, והקריב אחת מהם, אומר שמואל השנייה מתה. אז אם כן, מתאים החלק הראשון בכלל של אומר רבי שמעון, כן, השנייה מתה. אז אם כן מתאים הכלל הראשון בדבריו של שמואל, שכל שבחטאת מתה, השני בפסח קרב שלמים. אבל אין לנו שום דוגמה, כל שבחטאת תראה, בפסח תראה. שואלת הגמרא, והרואה לרבי שמעון לית לי כלל, אין מקרה שרבי שמעון בר יוחאי סובר שחטאת הולכת למראה. בכל המקרים של הדחיות של קורבנות חטאת, לפי דעתו שרבי שמעון הם הולכות למיטה. עונה הגמרא נכון, פה שמענו מיד בהתחלה, שמואל נמי חדקה אמר. באמת הכלל של שמואל הוא לא שני חלקים, אלא רק החלק הראשון. כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים. אבל כל שבחטאת רואה, בפסח גם רואה, זה באמת שמואל לא אמר. שואלת הגמרא, ומה יקמה שמלן? מה בעצם שמואל בא פה לומר? מה שמואל בא לומר? אומרת הגמרא, בדיוק כמו שאמרנו, מה ששמואל בא לומר. להפוק עמידי רבי יוחנן, הוא בא פה לחלוק עם רבי יוחנן, רק על מקרה אחד. רבי יוחנן דאמר, אין הפסח קרב שלמים, אלא שנמצא אחר שחיטה, אבל קודם שחיטה לא על מה שחיטה קבע. זאת אומרת, בא פה רבי יוחנן לומר, מה גורם? כשיש לי פה קורבן פסח שנאבד, הקדשתי קורבן פסח אחר, ואז מצאתי את הקורבן פסח שנאבד, ויש לי פה שני פסחים. מה גורם לקבוע שכשאני מקריב קורבן פסח אחד, אז הקורבן פסח השני נחשב פסח שדחיתי אותו בידיים? ואז הוא בעצמו לא יקרב שלמים, אלא רק אני אפדה אותו ובכסף אני אוכל לקנות קורבן שלמים. או שאני אומר, לא, אני לא דחיתי אותו בידיים. מה הזמן שקובע, שאז אני אומר, בזה שהקרבתי את הקורבן החדש, דחיתי את הקורבן שנאבד בידיים. זה הוויכוח שלהם. דעתו של שמואל, שהזמן שקובע, זה לא הזמן של השחיטה, כמו שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שהזמן שהשחיטה היא זאת שקובעת. זאת אומרת, אם הקדשתי, כמו שדיברנו, כן, הקדשתי קורבן פסח, והקורבן נאבד, הקדשתי קורבן פסח אחר, ושחטתי כבר את הקורבן פסח האחר, ואז מצאתי את הקורבן פסח שנאבד, אז לא דחיתי את הקורבן פסח שנאבד, הוא פשוט לא היה פה, לכן לא הקרבתי אותו, אז הוא יהיה קרב שלמים. אבל אם מצאתי אותו לפני שחיטה, והיו פה שני הפסחים לפניי, ובמקום להקריב את הקורבן שנאבד, הקרבתי את החדש, ולחשב שדחיתי את העבוד, ואז הוא עצמו לא יקרב שלמים, אלא צריך לבדות אותו ובכסף לקנות קורבן שלמים. לעומת זאת, כמה שמלן שמואל, שהוא חולק על רבי יוחנן והוא סובר, חצות קבע, הזמן של חצות הוא זה שקובע, חצות היום של ערב פסח. אם מצאתי את הקורבן פסח העבוד לפני חצות, אז אם כן כשמגיע חצות יש לי פה גם את העבוד וגם את החדש, למה אתה מקריב את החדש ולא את העבוד? אתה דחית את העבוד. אז אם כן העבוד הזה מה הוא? דחוי, הוא עצמו לא יקרב שלמים, אלא תצטרך לבדות, לחכות שיהיה במום, לבדות אותו ובכסף לקנות קורבן שלמים. אבל אם אני מצאתי את הקורבן פסח אחרי חצות, מצאתי את העבוד, אז אם כן כשהגיע חצות, אז היה לי פה רק את הקורבן פסח החדש. ואם כן יש לי מצווה דווקא להקריב אותו, אז אפילו אם אחר כך מצאתי את העבוד, אין לי שום עניין להקריב אותו. אני מקריב את החדש, וזה שאני מקריב אותו זה לא דוחה את העבוד, ואז את העבוד עצמו אני אוכל להקריב כשלמים. טוב, זה אם כן תירוץ אחד נפלא, פשוט כפתור בפרח כמו שאומרים. עכשיו הגמרא מגיעה ללשון השני, לישנה אחרינה, שבעצם אנחנו אוחזים פה באותו שלב שאנחנו הגענו כבר למסקנה שהכלל של שמואל, שהיה נראה כלל כולל מאוד, כל מקרה שחטאת מתה במקרה מקביל בפסח קרב שלמים, וכל מקרה שחטאת תראה בפסח גם כן יראה, אז אמרנו קודם כל, עזוב, לא מדברים על כל המקרים, מדברים פה רק על קורבן שנאבד. פה אנחנו אוחזים. ואז במסקנה שלנו גם אמרנו שהחלק השני בכלל גם כן נפל, ונשאר רק הכלל הראשון, כל שבחטאת מתה, בפסח קרב שלמים. אבל פה בלשון השני, אנחנו עדיין אוחזים לפני זה, שבאמת הכלל נאמר, כל שבחטאת מתה, בפסח קרב שלמים, וכל שבחטאת יראה, בפסח יראה, ואנחנו מדברים רק על עבודה. זה אנחנו כבר כן אוחזים בשלב בלשון השני, אנחנו אוחזים בשלב הזה. שואלת הגמרא, מה? אם אדם הקדיש קורבן חטאת, והחטאת נאבדה, אז הוא הפריש קורבן אחר, חטאת אחרת. ולפני שהוא הקריב את הקורבן החטאת החדש, הוא מצא את הקורבן חטאת שנאבדה. לפי דעת רבנן, מה עושים? אם הוא הקריב אחרי זה את הקורבן החטאת החדשה, מה עושים עם החטאת שנאבדה? מה עושים איתה? היא הולכת לראייה. אז מה אמור להיות בקורבן פסח? שגם הוא הולך לראייה. אבל זה לא נכון. ואילו בפסח, איך הדעבד הקורבן פסח הראשון? והקדישו קורבן פסח אחר. ונמצא קורבן פסח האבוד אחר חצות קודם שחיטה. לפי דעתו של שמואל, יקרב שלמים. משאלת השאלה למה? למה יקרב שלמים? הרי כל שבחטאת תראה רואה, גם בשלמים, גם בפסח צריך להיות רואה. מתרץ את הגמרא לפי הלשון השני, שמואל כרבה סבירה לי באמת. שמואל לא סובר כמו רבי זעירא, שהזמן שקובע זה חצות, אלא דאמר שחיטה קבע. הזמן שקובע האם הפסח האבוד נחשב דחוי, או שהוא נחשב מותר פסח, שהוא בעצמו קרב שלמים, זה האם מצאתי אותו לפני שחיטת הקורבן החדש? ואז למה לא הקרבת את האבוד? אתה גם מצאת אותו הרי לפני השחיטה. אז זאת אומרת שדחית אותו, אז אותו עצמו אתה לא תקריב שלמים, אלא תחכה שיהיה בו מום ותפדה אותו, ובכסף תקנה קורבן שלמים. או שמצאת את הקורבן פסח האבוד אחרי שכבר שחטת את הקורבן פסח החדש. ואז אם כן, לא דחיתי את הקורבן פסח האבוד, פשוט הוא לא היה פה, אז הקרבתי את החדש. אז הקורבן פסח האבוד יהיה קרב שלמים הוא בעצמו. כך סובר שמואל כמו דעתו של רבא. אז אם כן, הכלל נכון. כל שבחטאת ראייה תראה, בפסח גם כן תראה. כי בעצם פה במקרה שלנו, הקורבן פסח, אם הוא נמצא לפני, השחיטה, הקורבן פסח האבוד, אם הוא נמצא לפני השחיטה של הקורבן פסח החדש, אתה דחית אותו. אז אתה לא יכול אותו בעצמו להקריב שלמים, אלא אתה שולח אותו לראייה. עד שיהיה בו מום, ואז בכסף תקנה קורבן שלמים. אז יצא, כל שבחטאת יראה, בפסח גם כן יראה. שואת הגמרא והמדיקה, אמר רבי יוחנן עלה, על הכלל הזה של שמואל. אומר רבי יוחנן, אין הפסח קרב שלמים, אלא שנמצא אחר שחיטה. אבל קודם שחיטה לא. זאת אומרת שלפי דעתו של רבי יוחנן, על מה שחיטה קבע. רבי יוחנן סובר את השיטה הזאת, כמו דעתו של רבא. מכלל דשמואל סבר חצות קבע. שמואל הרי חולק על רבי יוחנן. אם זה נכון, שלפי דעתו של שמואל, מה שקובע אם הקורבן פסח האבוד נדחה או לא נדחה, זה זמן השחיטה, אז במה הוא חולק על רבי יוחנן? אז אם כן, לפי דעתו של שמואל, חייבים לומר שהקורבן פסח, במקרה מקביל של חטאת תראה, קורבן פסח לא יראה לקרב שלמים. אלא אומרת הגמרא, שמואל כרבי סביר עלי. דאמר חטאת אבודה למיטה אז לה. באמת לא תראה. ולכן בפסח, כל שבחטאת מתה, בפסח קרב שלמים, אז זה מובן. אז גם פה אנחנו רואים שבעצם שמואל חזר, בעצם לא אמר את החלק השני בכלל שלו. הוא לא אמר גם את החלק שכל שבחטאת תראה, בפסח גם יראה. שואלת הגמרא, והכל אבודים לרבי מתים. בכל מקרה של חטאת שנדחתה בגלל שהיא נאבדה, לפי דעתו של רבי, החטאת האבודה הולכת למיטה. ואילו בפסח יש הבדל. איך הדעבד קודם חצות? ונמצא קודם חצות. זאת אומרת שכשהגיע החצות, היה פה גם את החטאת, גם את הפסח האבוד וגם את הפסח החדש. ואני הלכתי וקרבתי את הפסח החדש במקום האבוד, אז דחיתי בידיים את הפסח האבוד. אז אם כן, אי אפשר להקריב את האבוד כשלמים, כי הוא הרי דחוי. צריך קודם כל להמתין שיהיה בו מום, ואז יבדות אותו ובלכסף לקנות שלמים, כי הרי הוא רואה. אז אם כן, נשאלת השאלה למה? הרי לפי הכלל של שמואל, מכיוון שבמקרה המקביל בחטאת, זה הרי מת, החטאת מתה, במקרה כזה, אז בקורבן פסח זה אמור להיות קרב שלמים, למה יראה? עונה הגמרא, כסבר שמואל, אם זה היה עבוד קודם חצות, לאו עבוד הוא. זה לא נקרא שהוא עבוד הקורבן פסח הזה. כי בשביל שנקרא לו שם שהוא עבוד, הוא צריך להיות עבוד בזמן של ההקרבה. ובזמן של ההקרבה זה חצות, זה אחרי חצות. אז אם כן, זה שמצאת את הקורבן פסח לפני חצות, הקורבן פסח עבוד, אין לו שם בכלל של קורבן פסח שנאבד. על המקרה הזה שמואל בכלל לא דיבר. שמואל דיבר רק על מקרה של עבוד. אז נכון שזה, שבאמת אם מצאתי את הקורבן פסח לפני חצות, ואחרי זה הקרבתי במקום תעבוד את הקורבן החדש, אז הקורבן העבוד יראה עד שיהיה בו מום, ויקנו בדמיו שלמים והכל. אבל זה לא המקרה שעליו דיבר שמואל. שמואל לא דיבר על מקרה של קורבן שלא היה עבוד. זה שהוא היה עבוד לפני חצות, זה לא נקרא שהוא היה עבוד. כסבר חצות קבע. סובר, שמואל, כמו דעתו של רבי זרע, שהזמן שקובע להחליט, כשיש לי פה שני פסחים, העבוד והחדש, והקרבתי את החדש במקום העבוד, האם זה נחשב שדחיתי את העבוד, או שפשוט מאוד הייתי חייב להקריב את החדש, ואז לא דחיתי את העבוד, מכיוון שלא הייתי צריך להקריב אותו בכלל, זה מתי מצאתי את העבוד, לפני חצות או אחרי חצות? אם העבוד היה פה לפני חצות, אז כשהגיע חצות, היה לי אותו פה, אז הייתי מחויב בהקרבה הקודם של הראשון, של זה שנאבד, ומצאתי. ואם אני לא אקריב אותו, זה נחשב שדחיתי אותו בידיים. אבל אם מצאתי אותו רק אחרי חצות, יוצא שבזמן של חצות היה פה רק את הקורבן פסח החדש, ורק אותו הייתי צריך להקריב, אז גם אם מצאתי אחר כך את הקורבן פסח האבוד, אין לי שום מצווה להקריב דווקא אותו, אלא עד הרבה יש לי מצווה דווקא להקריב את הקורבן פסח החדש, שהוא היה פה בזמן שחיטה, בזמן אחרי חצות, אז לכן זה שהקרבתי אותו, זה לא נחשב שדחיתי את הקורבן פסח האבוד, ולכן אם כן הקורבן פסח האבוד יש לו סתם דין של מותר הפסח, והוא יהיה קרב שלמים. אז אם כן יוצא שההבדל בין שני הלשונות, שלפי הלשון הראשון שמואל סובר כמו דעתו של רבי שמעון, ולפי הלשון השני שמואל סובר כמו דעתו של רבי, ועד כאן דף צדיק זין.